אנחנו בתחילת פרשת וארא. והוצאתי ארבע לשונות של גאולה. והוצאתי, וכמו שדרשו על להוציא גוי מקרב גוי, כעוברה מתוך אישה, עובר מתוך אישה, וזה הוצאה כמו להוציא מבטן, ועל שהיו מושקעים בעבודה זרה ובדעות מושחתות, והצלתי זה על מה שעינו אותם לחלותם, וכמו כל הבן הילוד היאורה תשליחו, זה כמציל מן הרוצח. וגאלתי הוא מעבודת עבד להיותם חופשים בלתי משועבדים, ולקחתי אתכם לי לעם, הוא לעם נימוסי ולאומי במשטר בסדר, והשם עליהם למלך. דבר ראשון, קודם כל יש פה, הוא יורד למשמעויות של ארבע לשונות גאולה, מה עושה כל שלב בגאולה. וכמו שאתם רואים, והוצאתי, השלב הראשון זה פשוט להפריד, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, ולהוציא פרושו של דבר זה להפריד גוי מקרב גוי, על שהיו משוקעים, כמו עובר מתור אישה, עובר ירח אמו, כן? זה פשוט שני דברים שכל כך קשורים זה בזה, הם בשון חז"ל, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, ואתה מוציא גוי מקרב גוי. אז זה נקרא הוצאה. הוצאה זה פשוט הניתוק הזה, שהוא ניתוק לא פשוט, של משהו כמו יחידה אורגנית אחת, ממש כמו עובר מתוך מאה אישה, שזה הכל יחידה אורגנית, והיציאה הזאת, הפירוד הזה, זה ההוצאה. כמו להוציא מבטן אשר היו מושקעים בעבודה זרה ובדעות מושחתות, ולכן צריך לעשות פה פעולת הוצאה שהיא לא סתם שליפה החוצה. מה שאני אומר, הוצאתי זאת פעולה של להוציא מתוך המציאות של הדעות המושחתות וכו', ולהוציא אל מרחבים, אל מקום אחר, כמו שהעובר יוצא ממאימו אל מרחבים חדשים. כך זה המושג של ההוצאה. זה המושג הראשון. והצלתי. כמובן הצלה, הוא מסביר את זה כפשוטו, הצלה זה במובנים הרגילים שאנחנו מכירים, הצלה ממוות לחיים, כן? זה הבן הילוד, האור התשליחו, זה הדוגמה שהוא מביא כאן, וכמובן זה כל הסכנה שהייתה להם בעינויים, בעבודת הפרך, שהייתה לרועץ להם, כן? אז הצלתי אותם, זה הצלה, זה החלק ה... השלב הבא הוא, וגאלתי הוא, מעבודת עבד להיותם חופשים בלתי משובדים. הגאולה זה, כי לפני כן דיברנו על בדרך כלל, שימו לב, יש פה חידוש מעניין, אבל תכף נגיע, אולי נשלים קודם כל את התמונה שלו, ואחר כך נראה במה הוא מחדש כאן, או שונה מהתפיסות הרגילות של הבנות הראשונות, ארבע הראשונות של גאולה. מה שאומר כאן, וגאלתי, זה לגאול מעבודת עבד, דיינו להפסיק את השעבוד. שבן אדם לא משובד, לא חייב לעשות רצון אדונו, אלא עושה משהו אחר. ולקחתי אתכם לי לעם, זה שלא לא סתם אתה לא עבד, אבל גם כשאתה לא עבד עדיין אתה יכול להיות בהפקרות, והפקרות זה יכול להיות גם מסוכן, אלא אתה מקבל עם נימוסי ולאומי במשטר בסדר. דבר ראשון, אתה נכנס למסגרת מסודרת, זה לא סתם שאתה תפסיק להיות עבד, אבל אז מה, תחיה באוויר, בהפקרות, במדבר? לא. אז המגמה היא שאתה תהפוך להיות לעם נימוסי, עם נימוסי הכוונה עם עם חוקים וסדר חיים וכו', ונורמות וכללים, בסדר? משטר. הוא אומר את המילה משטר בעצמו, כן? במשטר בסדר, אבל לא סתם בסדר, אלא גם, ולקחתי אתכם, אם היה כתוב לקחתי אתכם לעם, זה, אבל לקחתי אתכם לי לעם, כן? להיות לכם לאלוקים, והשם הוא זה, בלשון הרביעית הזאת של הגאולה, לא סתם שאתם הולכים לקבל להיות עם שיש לו חוקים וסדר, אלא החוקים וסדר הם סדר אלוקי גם, כן? זה הדבר, מה שבולט כאן. עכשיו כך, בעיקר החידוש כאן בלשונות הגאולה, מה אתם אומרים? איפה החידוש? איפה, מה מבדל אותו מההבנות הרגילות של ארבע לשונות הגאולה? באיזה לשונות הוא סטה מן הפירוש המקובל ויצר כאן פירוש חדש? והוצאתי וגאלתי. זאת אומרת, אם אני אצרף שתי התשובות שלכם, לדעתי בשתי הלשונות האלה הוא סטה מן הפירוש המקובל. בדרך כלל הנהוג לומר ששתי הלשונות הראשונות של הגאולה, והוצאתי והצלתי, הם שתי לשונות של מדברים על גאולה פיזית, כן? היציאה פיזית, והוצאתי זה פשוט לצאת, כן? והצלתי להוציא שיפסיקו לעבוד, והצלתי אתכם עבודתם, זה עבודת הפרך, כיוון שלא מדובר רק על עבודה רגילה, אלא על עבודת פרך, אז צריכים גם להוציא וגם להציל. אבל שתיהן עוסקות ביציאה הפיזית מן השעבוד. וגאלתי, הביטוי גאולה הוא גאולת הרוח כבר, לא גאולת הגוף, בדרך כלל מתפרש, כן? וגאלתי אתכם, זה גאולת הרוח, כן? וכמובן לא סתם גאולת הרוח, שהרוח תהיה חופשית ומשוחררת, אלא גם, כמובן, ולקחתי אתכם לי לעם, שאותה רוח גאולה היא בעצם מתחברת לקדוש ברוך. מה שיש לנו כאן בפירוש שלו, כן? גם בנוגע ל"והוצאתי" וגם בנוגע ל"וגאלתי", יש פה פשוט היפוך יוצרות. את "והוצאתי" הוא רואה יותר במובן הרוחני, כן? ואת "הגאלתי" הוא רואה יותר במובן הארצי דווקא, כן? וגאלתי מעבודת עבד להיותם חופשיים בלתי משועבדים, כן? הוא לא מדבר על גאולת הרוח, אלא מדבר בפירוש על, אם תרצו, גאולת הגוף. כך הוא רואה את "הגאלתי". אבל לעומת זה, את "והוצאתי", כן? הוא מדבר בפירוש על הוצאה מן המציאות הרוחנית, הבעייתית, המסובכת וכו', להוציא גוי מקרב גוי, מתוך תומעת עבודה זרה והדעות המושחתות, ושם היציאה. זאת אומרת, הוא רואה בעצם ב"והוצאתי" איזה... בדרך כלל אנחנו רואים את זה כמשהו מתפתח בשלבים, שבילה יש את גאולת הגוף, ובעקבות זה בא גאולת הרוח. הוא אומר, השורש של כל הזה, כשבא הקדוש ברוך הוא, ורוצה לעשות משהו, אז המעשה הראשון הוא קודם כל הפעולה של השורש, היסוד. והיסוד הוא להוציא מהדעות המושחתות. זה בעצם איזושהי מגמה בסיסית, ולכן זה השלב בעצם הקשה ביותר, זה... איך הייתי אומר, זה לא להוציא אותך ממצרים, שזה "וגאלתי", להוציא אותך מהשעבוד, כן? "והוצאתי" זה להוציא את המצריות מתוכך, כן? זה להוציא אותך מן הדעות הקלוקלות האלה, וזה להוציא מתוך ליבו של אדם את הזה, זה החלק היותר קשה, וזה ההבטחה האלוקית, "והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי". לנו אסור לשכוח, כן? הוא לא מדבר על זה כרגע, לפחות אולי בהמשך הוא ידבר על זה, כן? בהמשך אני איזשהו כן מזכיר את זה, אבל לנו אסור לשכוח שיש גם לשון חמישית, כי גם ההגדה שלנו בנויה מארבע לשונות של גאולה, כן? כי ההגדה שלנו עדיין היא ההגדה של גלות.
תמיד אנחנו מזכירים בסוף, לא? תמיד מזכירים.
אין, לשנה הבאה בירושלים. אבל מזכירים רק ארבע כוסות, ושותים רק ארבע כוסות, מזכירים רק ארבע לשונות.
כוס של אליהו.
לא שותים אותה, כידוע לך.
יש שיטה שכן.
אני לא אמרתי שאין שיטה. אמרתי שרוב העולם לא שותה אותה. זה מה שאמרתי. כן?
זה לא
ראה, אבל הרב יואל... אני לא יודע, אני לא שאלתי אותו על זה. אני יודע שהוא שותה כוס חמישית. לא היה לי ספק שהוא ישתה כוס חמישית. אבל אני לא יודע אם זה כוס של אליהו. אני חושב שהוא משאיר גם כוס של אליהו. זה לא על חשבון. זה בנוסף.
אבל סוף
תמיד תכנית בכוס של אליהו ככה,
אחרי שכולם
הולכים. אוקיי. טוב. אז על כל פנים בוודאי יש... טוב, בוא נמשיך הלאה. נראה את הפסקה הבאה. ארבע כוסות... כנגד ארבע לשונות, ארבעה לשונות של גאולה. ארבע לשונות של גאולה, נשאיר את זה כך. מלא שלשון זה בנקבה. ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה. הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. ירושלמי. כוס ראשון, קידוש דישראל מקדש לזמנים, וכמו שאמרו החודש הזה לכם יויין ירושלמי ראש השנה. ומתי? כשהם קדושים ושמח קדושים תהיו לעריות, שבכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה את מוצא קדושה. וגדולים מלאכי השרת שנאמר בהם שתי קדושות, והתקדישתם והייתם קדושים, היינו שהם מקדשים את הזמן. ולכן כשהיו גדורים מן העריות במצרים, שלכן ייתכן והוצאתי, שאם לא כן איך יכול להוציא בני נוכרית כמותה וכמו בבית שני, ונקראים קדושים מקדשי הזמנים. זה הלשון האחת. הלשון של והוצאתי מתקשרת איתו, כמובן, קודם כל הרעיון, המדרש שעליו הוא בונה כרגע, זה המדרש המוכר לנו, שארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה, ולכן הוא, ואתם יודעים שארבע כוסות יש להם, זה גם כן לא דבר שכולם יודעים אותו, זה חשוב להדגיש אותו, שארבע כוסות שאנחנו שותים, הם מיוחדים ארבע כוסות לארבע מצוות. בסדר? כוס ראשונה לקידוש, כוס שנייה לסיפור יציאת מצרים, להגדה, ברכת גאולה היא ברכת סיפור יציאת מצרים, כוס שלישית היא כוס של ברכת המזון, וכוס רביעית היא כוס ברכת השיר, היא כוס ההלל או השירה, בלי להיכנס כרגע להבדל בין הלל לבין שירה, כי בלילה זה יותר שירה מאשר הלל, אבל נשאיר את זה להזדמנות אחרת, לא
נראה.
נתתי על זה שיעור. בכלל, אם נתתי, ויש פה כאלה גם שזוכרים, אז אני לא ארחיב בזה עכשיו, זה ודאי. טוב, בסדר. אז, אבל הכוס הראשונה היא כוס של קידוש. ואצלו זה מתקשר עם והוצאתי. אני מזכיר שבהוצאתי של המשך חוכמה, זה לא היציאה מהשעבוד הפשוט, אלא בהוצאתי זה להוציא מטומאת מצרים. זה להוציא מן הדעות הנפסדות. בסדר? לכן הוא אומר שהיכולת להוציא קשורה עם הזיקה לקדושה. היכולת להיפרד ולצאת מטומאה היא קשורה לזיקה עם הקדושה. וכאן הוא מדגיש שאומנם נאמר לבוא, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. הללו עובדי הזרה, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, נכון? וכולנו יודעים, הרבה פעמים שאלתי את השאלה הזאת, כן? איך אתה אומר הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, שמשמע שבעצם אין הבדל בין הגויים לבין ישראל, נכון? גוי מקרב גוי, אלו גויים, אלו גויים, אלו עובדי עבודה זרה, אלו עובדי עבודה זרה. כן, וכולנו יודעים, מדרשים רבים בכל מיני וריאציות וגוונים, כן, של בזכות X דברים נגאלו ישראל ממצרים. ואני בכוונה אומר X, כי המדרשים רבים מדגישים ארבעה דברים, יש כאלה, הגישה הנפוצה ביותר מדברת על שלושה, למרות שהיא פחות מצויה, הגישה הנפוצה בעם ופחות מצויה במדרשים, היא הגישה של שלושה דברים, בזכות שלושה דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמם, לשונם ומלבושם. נכון? אבל אני פעם ניסיתי לחכות איפה, לחפש את המדרש הזה, הוא קשה למצוא אותו בנוסח הזה, למרות שהוא הכי מפורסם, לפחות אצלי, לא יודע, אולי זה, אבל טוב, לא משנה עכשיו, לא נעריך בזה, במדרשים יש בדרך כלל
שלושה. זה מופיע במדרש שלושה?
יכול להיות, אבל שוב, בנוסח הזה, במדרשים השונים, אפשר למצוא אותו, לדעתי, אני לא זוכר כרגע, אבל יש איזה מקום שבו אפשר למצוא אותו כמו שהוא, אבל הוא, בקלאסים הוא לא נמצא בנוסח הזה. טוב, לענייננו, מה שחשוב הוא, הכל פנים שעם ישראל לא בדיוק היה גוי מקרב גוי, הם לא שינו שמם, לשונם, אמרו שם, היה שם איזה משהו. כן? וכאן הוא אומר עוד יותר מזה. שימו לב את זה. וכמו כוס ראשון קידוש, די ישראל מקד של הזמנים, וכמו שאמרו, החודש עושה לכם, יויין רושל מראש השנה. אתם מכירים את הירושלמי בראש השנה על החודש הזה לכם? לא מכירים? מכירים? לא, זה נכיר לכם. הירושלמי שם אומר, מביא את המדרש, הפליאה, זה מדרש נפלא, שבאים על השרת הקדוש ברוך הוא, שואלים אותו, מתי ראש השנה ויום הכיפורים? אז הוא אומר, מה אתם שואלים אותי? החודש זה לכם, זה של בני אדם. בואו נרד לפמליה שלמטה, נשאל אותם מתי ראש השנה ויום הכיפורים. אומרת, יש לישראל, הכוח הזה של קדושת הזמנים הוא כוח של ישראל. ישראל תקדשו לזמנים. ומתי? כשהם קדושים. ושמח קדושים תהיו לעריות. שבכל מקום שאתה מוצא גדר ערבת מוצא קדושה. והם גדולים ממלאכי השרת. גם מלאכי השרת הם קדושים. אבל מלאכי השרת הם קדושים פעם אחת. כן? ועם ישראל קדוש פעמיים. שנאמר בהם שתי קדושות. והתקדישתם והייתם קדושים. היינו שהם מקדשים את הזמן. עוד מעט נסביר מה ההבדל בין קדושה אחת לשתי קדושות. עוד מעט נסביר את זה. ולכן כשהיו גדורים מן העריות במצרים, שגם זה מדרש, שהיו גדורים מן העריות במצרים, שלכן ייתכן והוצאתי, שאם לא כן, איך יכול להוציא בני נוכרית כמותה? זאת אומרת, גם למרות שאמרנו שהוצאתי זה הניתוק הזה, הפעולה הקשה הזאת, כן? בגלל ששניהם דומים, גוי מקרב גוי, הוא אומר, נכון, אלה שקועים בתומה ואלה שקועים בתומה, אבל אם לא היה שום הבדל, העובר במאי אמו, גם כשאתה מנתק, זה לא ממש, בכל זאת יש עובר. בכל זאת הוא נפרד משהו מסוים. זאת אומרת, כמה שהוא חלק מן האמא, בכל זאת יש בו משהו ייחודי. אז גם בעם ישראל חייב להיות איזה משהו ייחודי, משהו שמבדל אותם. והמשהו הזה שמבדל אותם, זה שהם היו גדולים בעריות לפי הנוסח הזה, כן? או בנוסחים אחרים, שלא שינו את שמם, לשונם, מלבושם וכו'. אבל לדעתי כל הדברים האלה, כן? מצביעים על נקודה אחת מרכזית, ואני לא אריך כרגע בזה, רק אומר את העיקרון שנראה לי. היום יום שלהם, של ישראל במצרים, מבחינה חיצונית יכול להיות שהיה נראה ממש כמו מצרים. גוי מקרב גוי. אבל הם ידעו שמשהו בפן הפנימי חייב להיות מיוחד. לא שינו את שמם. אז זה לא רק שאלה טכנית, האם קראו להם, אני יודע מה, פרוספר או אשר. כן? זה לא רק השאלה הזו. או אם קראו לו הורקנוס או יוחנן. זה לא רק שאלה טכנית. זאת נקודה מהותית. השם מצביע על משהו פנימי, על מהות פנימי. הגמרא בברכות מדברת על שמק הגרים, כן? ששם הוא הגורם, דהיינו שם מורה על המהות הפנימית, כן? דבר לי מה שמו, מה אומר עליהם? קראנו בשבת שעברה. מה זה מה שמו? אני מקווה שאתם לא הבנתם שהשאלה היא מה השם הפרטי, כן? כי מה התשובה שהקדוש ברוך הוא נותן להם שם? אהיה אשר אהיה, כל תאמר בני ישראל יש לך אני אליכם.
אפשר להגיד שזה כמו ששואלים למלאך מה שמך, והוא אומר למה
תשאל איזשהו מבנה. הבאת דוגמה שלא עזרה לי כלום, רק שאלת עוד שאלה.
אנחנו רואים שזה איזשהו מבנה שבן אדם בעצם לא יודע מה זה הקדוש ברוך הוא, שואל מה שמו, כאילו מי זה, כמו שפרעה אומר אני לא יודע.
לא, אני שואל אותך, שמה התשובה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה? התחמקות כזאת. אז אני לא מבין שזה התחמקות, אני חושב שהקדוש ברוך הוא נתן לו משהו, תשובה אמיתית. אבל תכף אני אסביר לכם מה התשובה האמיתית שלדעתי הקדוש ברוך הוא נתן לו שם. עוד מעט נדבר, גם נלמד קצת אנגלית וצרפתית בשביל התשובה לשאלה הזאת. בסדר? אז קצת, אבל מיד אני אסביר לכם, אז אני חורק כרגע מהנקודה הזאת, אבל מה שחשוב לי כרגע שנבין, ששם זה לא השם הטכני. כן? כשאומר הביזושה, דיברנו על זה, את הדוגמה הזאת, כן? כשאדם יבוא לשמיים, שאל אותו, למה לא היית משה רבנו? יש לי תשובה פשוטה, למה לא הייתי משה רבנו? כי לא היית משה רבנו, כן? אבל למה לא היית זושה, אז לא הייתי, על זה יש לי, תהיה לי תשובה קשה, כן? השאלה הראשונה ששואלים אדם ליום הדין, מה היא? מה שמך? כן? ואדם שוכח את שמו ליום הדין. כשאדם שוכח את שמו, אל תתבלבלו. זה לא ששוכח שקוראים לו איציק ויוסי. את זה כנראה הוא יכול לזכור, כן? כשאדם שוכח את שמו ליום הדין, זה שהוא שוכח את משימתו, את השליחות שלו.
אז למה כל העניין זה פסוק, תזכור את הפסוק שלך?
טוב, לא נעריך בזה עכשיו. נדמה לי על זה דיברתי בשנה שעברה. על זה דיברנו בשנה שעברה. אתה חזרת בתשובה רק השנה. אנחנו נשאל פה את החבר'ה. דיברנו על זה בשנה שעברה קצת. גם על הנקודה הזאת הזכרנו. נתנו פתרון גם לשאלה שאתה שואל כרגע. חוץ מה... סגולה מיסטית שיש בזה, אבל נתנו, אנחנו גם קרבנו את זה לשכל, השתדלנו לקרב את זה לשכל האנושי במידה מסוימת. אבל לכל פנים, אני חוזר לנקודה הזאת, בעצם לא שינו את שמם, לשונם, מלבושם, בלי להאריך יותר מדי, פירושו של דבר, שמרו על בידול מסוים. אין לך כמו איסור עריות, כן? שאומר שיש אנשים שאני מתחתן איתם, ויש אנשים שאני לא מתחתן איתם, כן? שזה אומר לך בדיוק את הבידול הזה, כן? ואין לך מושג כמו קדושת הזמנים, שאומרת, כן? שההוויה הגשמית היא לא הוויה רגילה, שיש בה גם ערך מסוים. כשאדם תוכל לקחת נקודת זמן, שהיא... הרי, אני לא יודע כמה אתם מפנימים לפעמים וחושבים על זה, כן? לי יוצא הרבה פעמים לחשוב על זה דווקא כשאני נמצא בסביבה לא יהודית, כן? תחשבו על זה. אני עכשיו עוסק כבר 3 ימים, אני עוסק בעץ הגדול שנפל פה. אתם ראיתם את העץ שנפל שם בפינה הזאת של המדרגות ממגרש החנייה? נפל עץ בסערה האחרונה, כן? עכשיו בשנה רגילה לא הייתה בעיה. היו לוקחים את העץ ומחזרים אותו. כואב הלב, עץ של 15 מטר אורך, זה עץ רציני שכבר כמה שנים, ככה זה, פתאום עכשיו, אבל אנחנו בשמיטה. ואני נמצא עכשיו בתקשורת עם הגנן, שהוא רוצה לעשות ככה, הוא רוצה זה. אתמול הוא כבר קרא לי רוצח עצים, כי אני אמרתי לו שלהחזיר את זה כמו שזה, אי אפשר, כי מה לעשות, אנחנו בשעת שמיטה עם כל הכאב, אני לא יכול להחזיר את העץ למקומו. עכשיו אנחנו כבר מגבשים איזה תהליך של פתרון של שימור העץ, כדי שבעזרת השם בג' בתשרי תשע"ו נוכל להחזיר אותו למקומו, אבל בינתיים מוצאים להם, אנחנו מחפשים כל מיני פתרונות, ויש כבר מתגבש איזשהו כיוון לפתרון כדי להחיות אותו. אבל תחשבו על זה, שעץ הוא איזה, אותה אדמה, אותה זה, רק מה? הזמן משתנה. זה שמיטה מול לא שמיטה, כן? תחשבו על זה, כשאתם בשבת, אתם רואים פתאום אנשים, זה, יש הרבה אנשים שנכנס לשבת, שום דבר לא עושה להם, כן? אני בכוונה אומר בסביבה לא יהודית, כי אצל יהודים, אני מרגיש שגם אצלם זה עושה להם, למרות שחלק מהיהודים לא יודעים שזה עושה להם. בסדר? אבל כשאני נמצא בחוצה, אז אני רואה שם זה, אנשים, הנה, אתה נמצא, אתה יוצא מהבית אל בית הכנסת, בדיוק בזמן כניסת שבת, ואת רואה, העולם ממשיך לנהוג, ממשיך לחיות את חייו. כן? וכאילו לא קורה כלום, ואצלנו קורה משהו. ולא, ואתה חושב מי הנורמלי, מי הלא נורמלי, כן? זאת שאלה, מי באמת, מי יותר נורמלי, מי לא נורמלי שם, אני לא יודע, כן? טוב, יש לי 2 תשובות לדבר הזה. הם נורמלים ואנחנו נורמלים. הם נורמלים בדרך שלהם ואנחנו נורמלים בצד הפנימי, כי מי שיכול לקדש זמן זה פשוט לקחת אותה נקודה, אותו דבר שהוא כלום, כן? ולהפוך אותו למשהו, ולתת לו משמעות, כן? זה בדיוק הנקודה. וזה מה שמגדיל את ישראל, זה מה שמאפשר את ההוצאה. הידיעה הזאת שיש שונות, שיש משמעות מעבר לשגרה, לחיצוניות של דברים, יש איזושהי נקודה פנימית. את הידיעה הזאת, כן? עם כל טומאת מצרים, הידיעה הזאת, הדבר הזה עוד נשאר לישראל. וזה הבדל בין קדושת ישראל לקדושת המלאכים. קדושת ישראל, קדושת המלאכים, קיבלו קדושה. קדושת ישראל זה לא מספיק שמקבל, עם ישראל לא רק מקבל קדושה, כן? קדושה נולדת, אלא מסוגל להבין שאפשר לקחת את הקדושה הזאת ולהכניס אותה לתוך החיים הארציים, לראות קדושה בתוך המציאות הטבעית. זה והתקדישתם, והייתם קדושים, כן? דקדשינו לזמנים, שאתם מסוגלים לקחת בתוך הזמן, בתוך ההוויה, בתוך המציאות. מושג של זמן לא קיים בכלל בעולמות רוחניים. מושג של זמן הוא בהגדרה הוא מושג חמקמק בכלל, מה זה זמן, כן? אבל בהגדרה הוא מושג ארצי, ולקדש אותו פרשנו דבר בתוך הארציות לדעת להפיע קדושה. נחזור עכשיו, זה, אמרתי לכם, זהו, נשאלנו עוד 2 דקות כדי להסביר לכם קצת, ללמוד קצת צרפתית או אנגלית, או להבדיל בין העברית לבין זה, ולהסביר את תשובת השם, שאהיה אשר אהיה שלך אני עליכם, כן? מה הפשט? תראו, מה ההבדל המהותי בין המציאות האלוקית למציאות האנושית? המציאות האלוקית היא מציאות, המציאות האנושית היא עורבא פרח. נכון? אתם יודעים את זה, נכון? לא מציאות, היום כאן, מחר יחלוף ואיננו. נכון? עכשיו, העברית יודעת לעשות חנה הזאת, מה שהלטינית אם תרצו, או השפות האחרות, אינן יודעות לעשות את ההבחנה הזאת. כן? שמעתם את כותרת ההפגנה שהייתה השבוע בפריז? כן? אני שרלי, אני שוטר, אני יהודי. כן? סיסמאות של עיתונאים, סיסמאות של פרסומאים, לא משנה כרגע. כן? בואו ניקח רק את החלק, את החוליה שאנחנו הכי קשורים אליה, החוליה השלישית. אגב, זה נכון בכל החוליות, אבל בואו ניקח את החוליה השלישית. אני יהודי. כן? תגידו אני יהודי באנגלית. I am a Jew. כן? או בצרפתית? Je suis un juif. בסדר? זה בצרפתית. לא משנה, זה אותו דבר. כן? בואו ניקח עכשיו את, שימו לב היטב, כמובן יהודי זה Jew או juif. בסדר? והאני באנגלית הפך להיות I am, כן? ובצרפתית הפך להיות je suis. כן? je אני ו suis, זה המילה הזאת שאנחנו, החמקמקה שצריכים להבין אותה, I am, מה שכולנו מכירים מאנגלית, ה-M הזה, כן? מה זה? I am. תראו לי, מה ההבדל בין I לבין I am? אני הוא. אני אני. כן? סוג של אני אני, כן? אני, בעברית, אם הייתי הכי מתרגם את זה, הייתי מתרגם את זה בשפה שלה, הייתי אומר, אני ישנני, אני קיים, אני, כן? בעברית לא אומרת אני קיים, כי אני באמת לא קיים, כי אני הוא סוג של עין, בסדר? היחיד שהוא, כן? זה הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. מה זה יהיה אשר יהיה? אני נמצא ואני קיים עכשיו, אתמול ומחר וכולי, בטרם כל ואחרי ככלות, כן? לבדו ימלוך נורא, הוא תמיד נמצא. הוא ההוויה האמיתית היחידה, כן? כששואלים מה שמו, אז הוא עונה להם, השם שלו הוא I am, I will be, I have been. זה דבר, כל האופציות האלה, כן? כי הן, זה אותו הוויה, זה הוויה של הקדוש ברוך הוא. כן? בניגוד לאדם, שאולי הוא עכשיו, אבל לא יכול להגיד, אהיה, I will be. כן? כי you won't be, אתה לא תהיה. כן? זה בדיוק ההבדל בין הזה. ולכן, מה שהעברית, דיברתי, הזכרתי בהזדמנויות שונות, את השפה משקפת פילוסופיה. כן? והרבה מאוד דברים. כן? הנה, קחו לכם את הדבר הזה, ה-I am, או je suis, או הדבר הזה, שאין לו מקבילה בעברית, כן? זה בגלל, אפשר להגיד סתם, במקרה, זה ככה, כן? אבל בעומק העניין, לדעתי, זה קשור בנקודה הזאת. טוב, עד כאן.